כאדם קץ שדה, אנחנו ברוך השם זוכים להיות במתעצמו של הרב, לקבל צל מהרב. אז בואו נברך את הרב, כולנו ביחד.
ברשות מרנן ורבנן, כל הקהל הקדוש והנכבד, עם הקודש, השם ברוך הוא, נותן לכם ברכה לכולם, נותן לכם חיים טובים, ישבות, השפעות טובות, בטוב הנראה ונגלה מתוך שמחה וטוב לבב. התברך להתעלה שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אדון השמיים והארץ, המלך הקדוש, שזיכה אותנו, שפיענו, וכימנו והגיענו לזמן הזה. לזכות, לראות בהתחלה, ולהיות דבקים בהשם ברוך הוא, ידוע שהיום הזה, 15 בשבט, כתוב במגן אברהם בסימן קל"ג, סעיף קטן ט"ז, בשם הספר תיקוני שכר, שנהגו לאכול פירות ביום הזה, ומנהג שנהגו כבר מקדמת דנא, ביום הזה להתאסף ולאכול מן הפירות בשמחה של ארץ ישראל. תנא דבי אליהו זוטא בפרק ט"ז, בשם רבי גר, גם כתוב בשם רבי גר מלובלין, שהפירות הם כילורים לעיניים, כשאוכלים את הפירות הם מאירים את העיניים. הפירות האלו הם שמחה של ארץ ישראל. יש דבר יפה מאוד שכותב מרן החתם סופר בסוף חידושיו למסכת חולין. הוא כותב שהפירות של ארץ ישראל יש בהם קדושה גדולה כמו מאכלי שבת. כשאוכלים פירות של ארץ ישראל, יש בהם קדושה גדולה ונורא מאוד מאוד שנמשכת על האדם שאוכל פירות של ארץ ישראל. וזה באמת יובן מה שהקשה בעל החסד לאברהם במעיין א' נר י"ט, והקשה שם שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ולכאורה המן שירד לישראל היה צריך להמשיך בארץ ישראל ולא צריך לפסוק מהמן. ראינו שהיינו צריכים לקבל מן המן גם שהיינו בארץ ישראל ולא צריך לפסוק מירידת המן. ובאמת הסביר שהשם ברוך הוא נתן לנו את הפירות של ארץ ישראל, שבחה של ארץ ישראל, ובגלל זה הפסיק המן מלירד. ראינו שמחמת קדושת הפירות של ארץ ישראל, מהקדושה הזאת, מהפירות האלו, לא היה צריך בכלל שיהיה שום עסק עם המן יותר, משום הקדושה של ושבחה של ארץ ישראל והפירות של ארץ ישראל, שמוסיפים קדושה גדולה ונורא מאוד מאוד באדם שאוכל אותם, את הפירות האלו. וכמה שעולים במדרגה יותר, יודעים שנהגו הרבה מגדולי החסידות הקדושים, בעל הצמח צדיק מויז'ניץ, החתן של הרב הקדוש מוז'ין, שהוא זה שכתב במאמר ט"ו בשבט, שהיה מנהגם ללך במלבושי יום טוב, להתלבש בלבושים טובים, שהוא מעין ראש השנה. ובאמת היה הרבה שהטמיעו על זה, וגם חלק שפרשו, ש... ועדני פז בסימן קוף למד א', ספר שנות חיים בסימן למד א', שבאמת זה לא נכון ככה לפרש את זה מראש השנה. אבל באמת יש כמה הסברים שאפשר על דרך הדרש והפנימיות כן לראות רמז גדול שיש בזה מעין ראש השנה. אנחנו יודעים ש 15 בשבט, אם אנחנו נסתכל ב-30 יום, אנחנו נמצאים בדיוק לפני פורים כפורים. יום הכיפורים, יום הפורים ויום הכיפורים זה אותה בחינה. ובמסכת פסחים בדבר עמוד א', שהוא דורשים בהלכות פסח, הלכות חג בחג, ודורשים בהלכות קודם ה-30 יום, מסכת מגילה בדף ל"ב עמוד א', מסכת עבודה זרה בדף עמוד ב' בתוספות, לתוספת המגילה, פרק ג', אז רואים שכן יש עניין גדול מאוד מאוד, שקודם ה-30 יום כן יהיה נמצא אותה בחינה של 30 יום קודם הפורים. עכשיו זה 15 בשבט, ויום הכיפורים זה פורים, אותה בחינה רק דיינו שזה באכילה ושתייה וסעודה ושמחה גדולה שעושים. ביום 15 בשבט זה מעין ראש השנה, כמו הסימנים שאנחנו עושים במסרת קדות בדבר, סילקה, רוביה, סילקה, יש בזה מעין סימנים שעושים לרשתה. ואפשר כמובן להתבונן בזה שאין מזה לא מחשבון, אלא רק על הפנימיות, כי ה-15 בשבט זה להלכתי בלבד. ולפנימיות אפשר לדרוש את זה בדרך דרש. דיינו שזה הכנה. מה שכותב המגן אמרה בסימן תו-חפתת, שיהיו דורשים 30 יום קודם, וביום המועד עצמו היו לומדים ההגות והמחשבה של הזמן, דיינו לפסח. 30 הדורשים בהלכות, ביום הפסח עצמו לומדים את המדרשים, לומדים את הפנימיות, את כל מה שאפשר ללמוד על פסח, על פורים, על המגילה, ששמגיע המועד עצמו כבר צריכים ללמוד הלכות הרבה קודם, ושמגיע המועד יהיה אדם פנאי לשבת וללמוד מהמדרשים ומהקידושים ומהפרפראות והמתיקות הנפלאה של התורה. יום הזה, של 15 בשבט, אנחנו יודעים שמצלת ראש השנה, דף י' ד' כן, בירושלים ראש השנה פרק א' הלך הבד, שבזמן הזה כבר ירדו רוב הגשמים. זה למעשה המחלוקת בין רש"י לבין הר"ן והבעלי התוספות. האם למעשה אנחנו מתבססים על רוב הגשמים שירדו כבר לארץ, ואז למעשה נעשה את החניתה של הפירות, דיינו, מתחילת השנה, לאיזה זמן ילך? האם לפני ט"ו בשבט הגשמים שילכו לחניתת הפירות, ואין לספור שנה מהנטייה של ט"ו בשבט שנה קדימה? כשנסתכל בזה, אנחנו יכולים לראות דבר מאוד 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 מעניין. אנחנו רואים שיש רמז יותר עמוק על ט"ו בשבט. במסכת תענית בדף עמוד ב' עם רב יצחק ורב נחמן. בסוף העמוד כתוב ש... לפני שהם נפרדו מן הדרך, הוא רוצה ברכה ממנו, רב נחמן מרב יצחק. אז אמר לו, אילן אילן, במאה ברך יקה, מה אני ברך אותך, אילן כמוך? תהיינו שהוא המשיל אותו, את האדם עצמו, קדושים וטהורים, המשיל אותם לאילנות. דיינו שרואים מכאן שיש רמז מאוד 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 גדול כי האדם עץ השדה. דיינו שהאדם הוא אילן גדול מאוד מאוד. כל אדם הוא אילן גדול בעולם. וההתבוננות ש15 באב כבר יש את הרביעה ואת השפע הגשמים שירד על הארץ, זה רמז לאדם אחרי כל מה שעברנו בראש השנה, ימים נוראים, יום הכיפורים, סוכות, שנה רבה, לא על אף אחד בעם ישראל שיודעים שיש כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה אסונות, שזה רמז לכל הגשמים שיורדים, לרוחות שמבלבלות את העצים, את הפירות שנושרים, אילני סרק, עצי פרי, ענפים שנשברים, מים שברוך השם יורדים בשפע כדי כך שהאילן נעקר ממקומו, זה שפע בלי גבול. ורואים שכל המשמעות והדרך וההתקשרות בהשם יתברך היא באמת כל מה שעובר על האילנות שלנו. כל מה שאנחנו רואים פה בארץ ישראל, כל מה שאנחנו רואים, מה שעובר על כל אדם, יש זמנים שיש רוחות חזקות שנושבות ודוקחים מן האדם את כל הפירות שלו. דוקחים, הרוח באה ומעיפה את כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא יגע, כל מה שהוא טרח, ושנים הוא חיכה. ואנחנו יודעים מעורי דעה בסימן רב צדיק ד' בהלכות תורלה, שכל עץ פרי שנוטעים אותו לנוי, או נוטעים אותו לשמירה, אדם שנטע גדר של עצי פרי, הוא לא צריך לחכות עליהם עורלה. לכם יהיה לאוכלה, זה לא לאוכלה. זה נטע את העצים האלו בשביל שהם שמשו לנוי בשדה, לגדר הפרדה, מן השכן שלו. זה נטע את העצים האלו בשביל זה. לא נטע אותם לשם אכילה. אז אין על זה דין של עורלה. אבל מתי שאדם נוטע את האילן לשם אכילה, אז חלים על זה דין עורלה. זאת אומרת שכל אדם, שאם הוא, כל אדם שנוטע את התורה שלו, את המעשים שלו, את המצוות שלו, אם הוא נוטע את זה בשם נוי, בשם שמירה, דיינו שכולם יראו אותו, הוא מחפש מהשם מטבח רק רצונות, אבלי אבלי, תיקון בא בדף כפקוד בתיקון הדבר, רבי שמעון אומר שכולם חפצים מאב, כולם רוצים כל הזמן את הרצון של עצמם, אז אותו אדם לא חייב בו שום דיני קדושה בארץ ישראל, כאילו אפשר לאכול ממנו, אין שום בעיה. אין עורלה, אין שום דבר, אין שום איסור, אין שום דרגה של קדושה מזה. אבל אי אפשר, הוא הפקר גמור. זה לנוי, נטו אותו, זה לשם שמירה. אבל מי שנוטע את עצמו חזק חזק באדמה, והוא יודע שהוא, כל מה שהוא רוצה זה באמת לאוכלה. כל התורה שלו, כל המצוות שלו, כל מה שהוא רוצה לקיים בעולם הזה, זה בשביל שהוא ירא את השם, הוא מחפש אחר השם יתברך, לא מעניין אותו שום דבר שבעולם. וכל מה שמעניין אותו זה רק השם ברוך הוא. כל המטרה שלו, כל התכלית שלו, יראה רק את השם, הוא חפץ רק בהשם ברוך הוא, ויודע שכל העולם הזה הוא אבן אחד גדול. אז ממילא, האילן הזה, בגלל שהוא נוטה אותו לאכילה, אז בשביל זה צריך לחכות ולהמתין המון 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 זמן. זה יהיה אפשר לאכול ממנו מיד. וזה צריך לחכות עליו שיש עליו דיני עורלה. זאת אומרת, ההתבוננות והמחשבה של אדם, שככל שהוא עולה במדרגה גדולה יותר, בכל המהות שלו, בכל התכלית שלו, במטרה שלו, זה בשביל לכם יהיה לאוכלה, דיינו שיוכלו מהפירות שלי. והוא מבין שגם שעובר הרבה זמן, הוא לא יכול לגעת מן הפרי, ויודע שיש רוחות הזאת, ויש גשמים, ויש שמש, וחום, עובר שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. הוא צריך למסור את עצמו בגדר ובסייג בשביל שהעץ והאילן הזה ייתן את הפרי שלו, ויהיה מותר באכילה. ואם יהיה נוטה אותו לנוי, אז יהיה מותר מיד. וכל החילוק בזה, זה למעשה נקרא הברכה מהשמיים. כשאנחנו מבקשים את השם יתברך ורוצים את הברכה ממנו, אנחנו צריכים תמיד להיזהר בברכות. ביום הזה זה אותו בחינה, ביום הזה אנחנו מתקנים הרבה ברכות ומתחילים להרבות בברכות. והברכה זה מלשון מבריך, דיינו שנעשה עוד ועוד ועוד. כמו אילן, שנוטעים אותו ואז עולה קימן צמחים על הקרקע ואז שוב צריך לשמור בעורלה. זאת אומרת שבכל זמן שיהיה עוד יותר השפעה ותתגדל יותר, שזה מלאכת מבריך למעשה, השפעה, ככה למעשה נקראת הברכה. שלמדו במסכת ברכות בדף למד ג' חז ושלום ובשבועות בדף למד ט' ונדרים בדף ז', רמב"ם יכול פה פרק א', השולחן ערוך בסימן רב צדיק ד', סעיף ד', שאסור לברך חס ושלום ברכה שאינה צריכה, כמו שהסברתי, שיש ברכה לבטלה, שברכה לבטלה זה שאדם ממציא ברכה. הוא אומר בורא פרי הרימון, וזה לא ברכה שפתורה, זה בורא פרי העץ, הוא אומר בורא פרי הרימון, זה ברכה לבטלה. מתי שהוא דרך בורא פרי העץ בזמן שאינו צריך, אז הדין של הברכה שהיא נקראת ברכה שאינה צריכה. כי הברכה הזאת אינה צריכה, היא לא בזמן הזה. כאילו ברכה לבטלה למעשה, כשאדם שינה ממטבע שחכמים קבורים, חכמים אמרו לברך, ובפרי אדמה, אדם לא רשאי לקחת מאחר לאחר כלשהו וליתן את השם שלו בתוך הברכה, כי אז יקרא ברכה לרבת עלה. ובטור בשולחנו בזמני, לבנבים שכל בן אדם שבא להזכיר שם השם, הוא כותב בספר חסידים בסימן תו תו מבית, שמחזיק ביד שלו את החפה, מה שהוא מברך על ספר מים, או הגביע, הקידוש, או פרי, ומתבונן היטב, ורק אז הוא נותן את הברכה. זאת אומרת, הברכה חייבת לחול על מה שאדם מברך בפניו. זאת אומרת, הברכה חייבת להיות המשכה. בכל מהות הברכה, כשאנחנו מברכים השם ברוך הוא, יש איזה דבר יפה מאוד 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 שכותב רבנו הרשב"א, במשובות הרשב"א, בחלק ה' בסימן נ', שהוא נשאל על דיני ברכות, הברכות, מהי הברכה, וסמכי, אנחנו מברכים להשם. הרבה עולם טועים בהתבוננות ולא יודעים מהי למעשה ברכה. ומסביר רבנו הרשב"א, יש גם ברדב"א ביחוד במסורת ברכות בפרק א' הלכה ל', שגם השיבול הלקט בסימן קוף סמך וואו כותב את זה, שכל שאדם לוקח ברכה דבר לברך לפני השם ברוך הוא, הזכות שאדם זוכה לברך את השם, זה מה שהוא זוכה להתברך. וכמו שכתוב בחולין לדף ממתת, שהשם ברוך הוא כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. זאת אומרת, כל מהות הברכה שהכהנים מברכים אותנו, את עם ישראל, והשם ברוך הוא מברך להם. אז אותה בחינה מתגלית בדיוק באותו זמן שאדם מברך כל ברכה. זאת אומרת, בשעת שהוא מברך, והברכה מברכך, שטוב עין הוא יבורך, יברך ויבורך במצרת סותיו דף למתחיל, שזה בדיוק מה שמסביר רבנו הרשב"א. שהרשב"א מסביר למעשה שכל הבחינה והקשר לברכה, כשאדם ברוך הוא יכול לברוך פרק א' הלכה ד', אדם נוכל לראות שמיים. שהוא מברך ברכה, אז הוא זוכה לראות שמיים. זאת אומרת, הזכות שאתה מברך את השם ברוך הוא, אתה למעשה מתברך מהשם ברוך הוא. זאת אומרת, עצם הברכה שאדם מברך לשם ברוך הוא, הוא מתברך מן השם ברוך הוא. זאת אומרת, אין בברכות שאנחנו מברכים איזה צורך לשמיים. השם ברוך הוא לא צריך שום דבר מאף נברא. הזכות שאנחנו מברכים אותו יתברך, זה מה ש... מקנה לאדם את הזכות ואת החלק מזה שהוא יהיה מבורך. כמו שלומדו חמים במסכת ברכות דף למד עמוד א', שעשו אדם נשאר אמר למה זה בלא ברכה, ובמסכת ברכות בדף למחת עמוד ב', שרובך את לחמך, תכירו ברך אלא הוא ברך, כשאדם מברך את הלחם, מברך את המים ומברך אותם, עד הנושא נמשך כל הברכה וההשגה וההתבוננות והעוצמה שאדם יכול להמשיך, היא נשפעת לו. זאת אומרת, כל קדושת הברכה שאדם רוצה להמשיך לברך, זה תלוי בקשר שהוא באותו רגע מזדעזע בפני השם יתברך, והוא יודע שבישת הברכה זה הגילוי של הקשר בין הבורא לבין הנברא. כמו שמסביר הרב דרם, הלכות ברכות, שאומר, הרי דבר מאוד יפה שמתחיל בלשון ברוך, נגלב, אתה, שאומרים ברוך אתה, אז אומרים לשון אסתר. אז באמת, הדבר מאוד מובן, למה? כי השם ברוך הוא נגלה ונסתר. הוא נגלה שהוא פה, שכולם יודעים שהוא נמצא, אבל מצד אחד הוא נסתר מעיני הנבראים, ואף אחד לא יכול לראות אותו. אז ממליכים אותו יתברך על כל העולם. וכל משמעות הברכה וכל מה שכולם מתפללים להשם יתברך, זה בשביל שהברכה הזאת היא תשרה עליהם, ומפה כל הנבראים ימשיכו לעסוק בתיקון העולם, בכל מה שהם צריכים. זאת אומרת, הקשר של האדם באותו רגע שהוא מברך את השם יתברך, זה הדרגה הנעלית והגבוהה והנוראה ביותר. וזה בדיוק בזמן הזה שחד ושלום אנשים יכולים להיקשר, חד ושלום. כאן רבינו ארי כותב בשער הייחודים בדף ת' בטור ד', כתב רבינו אריזל, שעיקר השגת האדם, כל מה שהשגת המדרגה שלו לרוח הקודש, זה מתי שהוא יסיר את כל הקליפות על ידי הברכות, שקודם הברכה, כמו שיש את הקליפה שחופפת על הפרי, ואדם מקלף את הקליפה ואז הוא זוכה בפרי, ככה זה גם כל דבר שיש בעולם. ברגע שיש את הקליפות שורות על כל דבר שיש בעולם, הקליפה היא למעשה שהם מחשיכים ומסתירים ממציאות וגילוי אלוקותו יתברך. כל דבר בעולם הוא מלא בגילוי אלוקותו יתברך של השם ברוך הוא. כולם רואים את השם ברוך הוא. אבל זה מה שגמר שמקשה לדף למדי עמוד א', שקשיא, השם הארץ ומלואה, והארץ נתן לבני אדם. אז רק כאשר כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה, זה יובן מהי באמת כוונת חכמים. כי כאן קודם ברכה זה להשם הארץ ומלואה. זה הכל של השם ברוך הוא. יש לגילוי אלוקות שכולם יודעים שזה השם. אפילו התפוז והתפוח וכל מה שאדם אוכל, יודעים שזה השם ברוך הוא. ומיד רק לאחר מכן, מתי שהוא מברך, אז הוא זוכה כביכול ליטול את הברכה, ואז לכן והארץ נתן לבני אדם בתורמת. הברכה הופכת למלשון מלכת מבריך, שהוא מקבל את ההשפעה, ואז הוא נהיה קדוש וטהור. זה מה שגמר אומר דבר וכמה דבר מבעלים וחסידה, במילה דברכות, מי שרוצה להיות חסיד, מה דבר מבעלים וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, הוא צריך להיזהר בברכות. אם אתה רוצה להיות חסיד, לא כתוב שאדם רוצה להיות קדוש, או להיות חסיד, הכוונה חסיד, זה מישהו בדרגה הרבה יותר גדולה מצדיק, כי הוא עושה את הכל בכל עניינים, זה מובן למה, כי החסיד למעשה, הוא ממשיך את כל החסדים, את כל הברכות, את כל ההשפעות מהברכה שלו. כי הברכה הפשוטה שהאדם מברך, הוא באותו רגע נתקשר בקונו. הוא נהיה נדבק בהשם יתברך בדרגה כזאת, עד כדי כך שהוא נושא לדרגות הנעלות ביותר, רק מאכילה ושתייה, מכל מה שהוא אוכל ושותה, מברך, והוא זוכה לתיקונים ולהשגות ולמדרגות הכי הכי גדולות שאפשר להשיג, שאי אפשר בכלל לשאר. לכן שמה בסוף ירושלמי בקידושין, שאדם ייתן את הדין על העיניים, כל מה שהוא עיניים שלו הוא לא אכל מזה. זה דבר שהוא לכאורה איך אפשר לבוא בטרוני על אדם, שכל מי שהוא ראה דבר בעולם הזה הוא לא נגע בו. אבל אדרבה, אולי מקדושה, אולי מזה דווקא, אז פה זה יובן למה. כי הברכה למעשה שאדם מברך את השם ברוך הוא על כל מה שאנחנו מגלים פה בעולם, כל הפירות וכל התענוגים וכל מה שהשם ברוך הוא ברא, הברכות העניינים האלו, זה בשביל להמשיך את הברכה ולגלות לכל הנבראים את מציאותו ומלכותו של השם ברוך הוא. ולכן לפני שאדם נוטל את זה לברכה, זה של השם ברוך הוא. ומיד שהוא מברך, אז למעשה הוא נוטל. הוא זוכה לקבל את הברכה. לכן רבי אליעזר, שהוא היה ניב, עשה מצוות נפש בתענית בדף קפה, יש פה גם הקורבן הידע שם בסוף קידושין, שהוא נזהר למעשה לקנות בקצת במה שהיה לו בשביל. בשביל לזכות לברכה, לברך ברכת שהחיינו, להתחדש בפרי, לקבל איזו השגה ומדרגה, לברכת שהחיינו מברכים על דבר שהוא חדש. אז כל המהות וההשגה והמדרגה הזאת, זה בשביל שהם רצו למסור נפש, אפילו על כל מה שיש תחת אדם, למכור רק בשביל לזכות לברך ברכת שהחיינו על פרי. עוד מה, זה היה בשביל הטעם, זה היה בשביל שהוא חפש לאכול איזה פרי, חד ושלום. אלא כל המהות שלהם הייתה בשביל שתהיה ברכה שורה על האדם בזה עולם. זאת אומרת, שזה חידוש גדול מאוד, כי כל התפיסה של הנבראים, הם חושבים שהשם ברוך הוא צריך להם אמונם, או צריך למעשיהם, או נצרק לברכתם, שישובו, יתפללו, יברכו. השם ברוך הוא נתן כל העולם הזה, וכל מה שאדם זוכה ליטול, הוא נוטל מן השם ברוך הוא רשות. וזה כמו קניין, שאדם קונה, שאדם לא ייטול במקום שיש בו צורה, ייטול אותה בזעם ומבלי חד ושלום ייתן שכר לבעל האומנות שנתן את הדבר הזה. ולקח הוא ייכנס למקום וייתן שכר על זה וייטול את זה ברשות, היינו שהוא שילם, ולקח מה שהוא נצטרך לו. ככה זה גם כל עניין דבר בעולם, שהשם ברוך הוא מלמד אותנו שכל מה שהוא ברא זה בשביל שאנחנו הנבראים נתעלה ונייחד אותו ונגלה מלכותו על כל דבר ודבר שבעולם. ומתי שהנבראים מבינים שהוא לבד המלך, ואותו לבד צריך להריץ, ואותו בכלל רק צריך להתפלל אליו ורק לתת לו למלוך, אז כל הנבראים משנים את התפיסה שלהם ומתחילים להבין שיש מלך. עד היום כל העולם, זה ברוך השם מה שזכינו, שהמלך שלנו הוא הכי ענב בעולם. השם ברוך הוא כל כך ענב שהוא מסתתר מאחורי כולם. כל העולם לא חושבים על הגילוי שלו, לא חושבים על המציאות שלו. וגם כשמברכים, אז אדם לא שם לב ונזהר לברכות, או שהוא גם מתפלל, הוא לא באמת מאמין שיושיע לו, או שהוא נמצא לפניו. ודווקא ביום הזה, ביום הזה של ט"ו בשבט, שיש בו שמחה גדולה, צריך דווקא לראות בכל זמן ובכל עניין שאפשר, לראות בו את הגילוי אלוקות, לראות את השמחה, לראות את הקשר להשם יתברך. יהיו קדושים שיהיו מתפללים ביום הזה, שיהיה להם אתרוג, שיהיה להם מצות כשרות. בספר רואים שכר כתב שהיו נוהגים להתפלל, שיהיה מצות בכשרות, שאדם לא יקשר לחמץ ופסח. זאת אומרת, על כל עניין האכילה כל השנה, הוא תלוי בט"ו בשבט. שאדם ייזהר אחד שלו במאכלים וכולי, כל זה ידמנו. למה? כי כל הקשר של האדם בין השם ברוך הוא לבין האדם, זה תלוי בפה. באכילה שלו ובתפילה שלו. ונתמתם, בצעות יום עבודה ברמתת, ונתמתם, נתמתם, חז ושלום, כשאדם נעשה אותם, אותם הלב שלו, נהיה לו איתום, והוא אין לו שום דעת, שום הבנה. מה שכותב זוהר רעים למנת בדף השכפה עליה, במדליה, או משימון, שעצם ההתבננות של העולם, שהם לא נזרים חז ושלום במאכלים, אז זה מטמא את השכל ואת כל הרעיונות, ואז אדם לא יכול להתפלל. והפגם הגדול הוא שהוא לא מקשר את השם ברוך הוא בכל המציאות חיים שלו, כי כל אחד יודע שכמו האדם, כי האדם את השדה, שהשם ברוך הוא נתן כל האילנות ונתן את הכל, והאילנות תמיד יעמדו. יעבור זמן, 100-200 שנה ו-300 שנה, ורואים אילן, מצים טובים ופירות, כולם מסתכלים ורואים אותו איכשהו מעל פני האדמה, ויש אילן, שלא הצליח להחזיק מעמד, אילן והרוח באה ולא נטר באדמה, שום דבר, כלום, לא נשאר ממנו שום דבר. וזה בדיוק על כל אחד שרוצה לדעת את התכלית האמיתי שלו. כל אחד מאיתנו זה אותו אילן עם רב נחמן ורב יצחק, שכל אחד צריך לדעת מה הוא נוטע פה בעולם הזה, מה אני נוטע בעולם, האם אני נוטע פה דרך של דורי דורות יאכלו מהפירות שלי, האם לדורי דורות יסתתרו בצל שלי, האם לדורי דורות ישתו מהמים שלי, או שאני לא נוטע שום דבר. זה מה שצריך ללמוד מט"ו בשבט. כל המשמעות שאדם צריך ללמוד ביום הזה, זה את הנטייה הזאת. הנטייה הזאת, היום הזה אני נוטע את הברכה בעולם. היום הזה אני נוטע את המשכה שלי בעולם, את המלכת מבריך, את כל ההשפעה שלי בעולם, מה התכלית מכל חייו לעולם הזה. מה התכלית האמיתי, על מה אני חוקק את הדת שלי בעולם הזה, מה אני משאיר פה בעולם אחריי, לאן הדת שלי הולכת, לאן הדרך שלי הולכת, לאן הפירות שלי ילכו, לאן הצל שלי ילך, לאן המים שלי ילכו, מי ישתה מהמים שלי, האם אני אזכה שיתב אצלי רב נחמן ורב יצחק יהיו איתי מתחת לאילן הזה, האם הם ישתו מהאילן שלי, האם הם יאכלו מהפירות שלי, או חס ושלום, יבואו זרים, ועמדו זרים לרוץ עניכם, ופתאום חז ושלום יבואו שואלים וחז ושלום יפולו מן הפירות ויפולו מן המים, ישתו מן המים ויחרטו את העצים. וזה כל הברכה של האדם בעולם, שכל אדם יודע שברגע שהוא זוכה להזכיר בפה שלו את אלוהי ישראל, שהרגע הזה בזמן הזה הוא הנעלה והגדול ביותר, שלא סתם התוספות אומרים בנדרים בדף זין, שכל מקום שמוצאים בו שם שמיים לבטל, שם אתה מוצא עניות, שם אתה מוצא מיטה חס ושלום, שזה כל הכללות וכל חס ושלום הדברים שהם הכי חמורים. אדם חס ושלום נכשל בפה שלו בגלל ההזכרת שמו יתברך. ובאמת אין לדבר הזה שום טעם בדבר רבותינו הראשונים על האיסור, למה השם ברוך הוא כל כך כעס וזועם על זה ונוקם על זה, על הזכרת שמו הגדול. על נדר, על שבועה, על איסור ונדר לשבועה, שאדם אמר נדר או שבועה, חד ושלום, כמה הקדוש ברוך הוא כועס על זה, ממש בזעם גדול, וכל העולם מזדעזע, מאותו רגע שהשם ברוך הוא, מי שאמר ויהיה העולם. ובאותו רגע שיש לאדם את הזכות ליטול את הברכה ולברך את השם ברוך הוא, אז האחריות הכי גדולה שלו בכל זמן של אכילה ושתייה, היא לשם מה אתה אוכל ומה התכלית האמיתית שאתה בעולם, ומה אתה נוטע בעולם הזה. כי הרבה חפצים בישועות מהשמיים, והשם ברוך הוא יכול להשאיר לכולם, לתת לכל אחד ישועה, אבל בגלל שהדור כל כך התרחק, וכל כך טעינו וטעתנו, הסרנו ממצוותיך, וכל כך הדרך להשם ברוך הוא, ששכחנו איך ללמוד את התורה הקדושה, את תורת השם תמימה, את התמימות שיש בתורה הקדושה, את הטהרה שיש בתורה הקדושה, אחד ושלום, שלומדים תורה לא בנקיות, לא בנטילת ידיים, לא במחשבות טהורות, אדם לא שומר על עצמו, אחד ושלום מדברים בפה, ומתאמים את רעיונות השכל, אז אף פעם אי אפשר באמת להשיג את השלמות ואת הקדושה ואת הדעת האמיתית של התורה. כי התורה זה הדבר הגבוה והנעלה ביותר, וכל הנבראים כולם, כל הנבראים שבעולם, אם היו יהודים רק דבר אחד, מהו הכוח של ברכה של, של יהודים מברף, ברכת שהכל נהיה מדברו לפני שבו. הוא בורא פרי אדמה, הוא בורא מיני מזונות, הוא בורא פרי העץ, כל שבח שם לשם, כל הברכות חלות על האדם, וכל הפחדים, וכל האיסורים שהעולם עוברים, שיש להם פחד ולא יודעים ממה הם מפחדים, זה בגלל שהם לא נזרים בברכות האלו. שאם היו העולם נזרים בברכות האלו, היו מבטלים את הפחדים שלהם. כל מי שיש בו פחד, זה בגלל שלא נזרים חד ושלום בברכות. ובגלל שמזלזלים חד ושלום בברכות. וברגע שכל אחד יהיה דבוק בהשם, וכל הזמן יחפש אחר רצונו יתברך, כל הזמן, בכל הדברים, בכל מה שהוא לומד, בכל דרך, בכל התקשרות, בכל התבוננות, אז מה שהוא יבקש מהשם יתברך, השם ברוך הוא יענה לו. בזכות התורה הקדושה שהוא לומד, שאדם לומד תורה קדושה ותמימה, מה שהיה פעם לאבותינו, שעשו ניסים ונפלאות, ראינו את הקדושים שעשו פעם ניסים ונפלאות, שריפו חולים והושלו, והיה כל המופתים שהיו פעם, השם ברוך הוא יכול לעשות גם היום, רק בזה שאדם באמת יעלה לשמו הגדול, וידבק בו יתברך, ויעשה רצונו יתברך, וילמד את התורה שלו, שילמד כל התורה כולה, ללמוד את כל התורה, לא להשאיר פרט אחד בתורה שאדם לא למד אותו. ללמד כל דבר, כל מה שהוא יכול, מרשע לספר עד הסוף, מההתחלה עד הסוף, לסיים את כל השאס, לסיים את כל התורה, הנביאים, כתובים, ולעסוק בתורה. והכי חשוב, והדבר הכי גדול, זה שאדם ידע לגלות את הרגע של הסנה הבוער. הרגע של הסנה הבוער, זה הרגע שבו יהודים מבאר ברכת שהכל נהיה מתברו. ובאותו רגע שאל עליך מעל רגליך, השם ידבח ויתגלה לאדם. הוא אומר את שמו הגדול של השם, וכל העולם מזדעזע, וכל השמיים מזדעזעים שנושאים את שמו של מלך מלכי המלכים בעולם. ובאיך שהכל, ובאיך בורא פרי עץ, וכל דבר, באותו רגע זה גילוי של משה רבנו בשני הבוער. מסירים על אדם את כל המשחד החיביה, ואז השם ברוך הוא מגלה לפניו בעולם. ירא השם פניו אליך ויחונק עצה שפניו אליך שכחת שלום. כל הנבראים ונשפע ברכה בעולם וטובות הרבה בעולם, וכל התיקונים נעשים וזוכים להשיג תיקונים ומדרגות לאין שיעור רק בברכות האלו. זה לקיים כל התורה כפשוט וממש, וזוכים ממש לתיקונים נפלאים ולהשגות ולמדרגות ולגילוי אלוקות, משהו שהוא אי אפשר להסתיר אותו, שאי אפשר להרבה אותו ולא יישכח לעולם. וכל מה שאדם יגלה את המלכות של השם ואת האור של השם יתברך במסור נפש, ואתם יודעים, לא על אף אחד מעם ישראל. גם עכשיו לפני שבאתי, לפני שהגענו לפה, שמעתי סיפור מאוד 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 קשה, שמאוד מאוד ציער אותי לשמוע על ילד קטן שקיבל את המחלה, וההורים שלו בחו, ומה שעבר מאוד את הלב לראות אותם, לשמוע את הכאב הגדול הזה. ואני מיושב וחושב מה השם ברוך הוא אומרים, כי אדם עץ השדה, ומסתכלים על האילנות, רואים זה אילן פרי, זה אילן סרק, והמחלה הזאת היא כמו סרק, ממש שפתאום יוצאים קוצים מן האדמה, ממש ככה, קוצים כאלה שמתחילים לחלות, ומצד שני רואים פתאום אילן פירות, ירזה עם פירות. וכל המחלות האלו זה פשוט אילני סרק, זה פשוט שרואים את כל אילני סרק, כל מיני קוצים ש... כי האדם את הדק, צומחים קוצים בבני אדם פשוט, זה מגפה כפשוט או ממש, זה מגפה שצריך להתפלל שהשם ברוך הוא יבטל אותה מן העולם, זה מגפה, זה ממש מגפה, וברוך השם, השם ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, יבטל את המגפה הזאת מן העולם. ובאמת רואים רמז מהתורה שכתוב פסוק, ואומר אם שמוע תשמע לכל אדוני אליך, והישר בעיניו תעשה וזנת על מצוותיו ושמעת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. ובאמת שאם הוא לא אשים עליך, אז לכאורה בשביל מה צריך רפואה, כי אני אשם רופאיך. אם לא אשים עליך, אז זה כבר זה פשוט, אז, ואני אשם רופאיך. אנחנו צריכים להבין את זה ממילא. ודאי שאם לא תשים עלינו שום מחלה, לא צריך רפואה. כי לא שמת עלינו מחלה, אז למה אתה אומר כי אני אשם רופאיך? אלא מפה למדים ש... שכל המחלות האלו קיימות בכל העולם, ופשוט השם ברוך הוא עושה נס, ניסים ונפלאות. יודעים שבכל יום הגוף מייצר כל מיני תאים כאלו שהם מסוכנים, השם ברוך הוא כל יום ביום מבטל את התאים האלו מן העולם, מבטל את התאים האלו מן האדם. זה פשוט נס ופלא, כל יום מתרחש ואדם מתרפא. והסרק והקוצים האלו שצומחים באילנות, אפשר ככה להבין לראות שצריכים להיזהר בברכות כולם, להקפיד לברך, להקפיד תמיד לברך בבית בכל רם. תמיד אני אומר לאנשים, תברכו שהכל יהיה ויתברו בכל רם, בורא מיני מזונות בכל רם, מוציא לכם